עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103 FM.
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כמה סוכר הגוף צריך, וכמה סוכר מתחבא לנו במאכלים שונים. אנחנו נדבר עם חקלאי דוד ברוך, שיספר לנו איך בוחרים את האבטיח המושלם. בפינת המיתוסים נדבר על האם באמת יש יתרון בריאותי למוצרים שכתוב עליהם ללא גלוטן, והאם הם תורמים להפחתה במשקל, רמז ממש ממש לא. נדבר גם על תרסיסי שמן, האם הם מוצרים שמזיקים לבריאות או שבעצם עוזרים לנו. בפינת טוב לדעת אני רוצה לספר על איזה פרי וירק הכי חשובים לספיגת ברזל וסידן, ובמתכון לשבת פיטה חלבון בשתי דקות הכנה של שירלי מקבוצת הדיאטה שלי בפייסבוק. כל מי שרוצה לעלות לשידור ולשאול שאלות ולשוחח מוזמן להתקשר ל-0552-103-103, או עדיף, מספר יותר חשוב עכשיו תזכרו, 054-70-103-70, 054-70-103-70, לשם שולחים וואטסאפ, הרבה יותר קל, את השאלה שאתם רוצים ונחזור אליכם. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק של הרדיו ולקבוצת הרדיו שלי, לצפות בשידור, לסמן לייק, לשלוח שם שאלות ולשתף. הפקה, מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל אסף חרמוני, ועל השידור בפייסבוק אליעזר בן יהודה. טוב, אני מתחילה עם סוכר קצת, כי שמעתי שיש אנשים שאומרים משום מה שצריך קצת סוכר, קצת זה חשוב, אז לא. סוכר נחשב לגורם מספר אחת לכל המחלות בערך. לסוכרת זה ברור לכולנו, אבל גם למחלות לב, הגורם הראשי זה סוכר, לא שומן ולא שומן רווי. סוכר גם מחליש את המערכת החיסונית, גורם לנו לדלקתיות בגוף, ומה לא? מה כמות הסוכר המומלצת ליום? שימו לב, אפס. לא צריך סוכר, סוכר לבן אני מדברת, בכלל, בכלל. אם אפשר למנע ממנו, אז עדיף. הגוף מקבל את הפחממות שהוא צריך בדרכים עקיפות. נניח מי שאוכלת קטניות במקום בשר עוף ודגים, בקטניות יש לנו בערך חצי פחממות איכותיות. בירקות יש, במוצרי חלב, שימו לב, אפילו גם בהם יש פחממות. כמעט בכל דבר מתחבא לנו פחממות. סוכר לבן לא צריך, עדיף להימנע ממנו. עכשיו, איפה יש יותר סוכר? זה לפעמים קצת מפתיע אותנו. אני שואלת אתכם רק שתחשבו שנייה. שתי עוגיות אוריאו, או אייס לימוננה בבית קפה. הרבה יחשבו שאולי בשתי עוגיות אוריאו, אבל בדקתי בלוחות הקלוריות של בתי קפה, כמה סוכר מתחבא בכל מיני דברים. ולא רק בדברים של בתי קפה, גם דברים רגילים, אז הנה יש לי בשבילכם איזה 6-7 דוגמאות. ככה, שורה שוקולד מריר, רגיל, לא אחוז שקקאו גבוה, שתי כפיות סוכר. אוקיי, אז אולי זה נשמע לכם הרבה, אבל זה לא ממש, כי שימו לב, שני כדורי גלידת שמנת, 6 כפיות סוכר, בשתי עוגיות אוריאו, כמו בשורה שוקולד, 2 כפיות סוכר, בכוס דגני קריות וניל, כמו בגלידה, 6 כפיות סוכר. עכשיו תראו, קרואסון שקדים, 1, בבית קפה, 9 כפיות סוכר בקרואסון שקדים שוקולד 1, בפרוסת בראוניז 1 בבית קפה, יותר מ-9 כפיות סוכר. עכשיו בואו נדבר על האייסים, אייס קפה 11 כפיות סוכר בקוס, אייס קפה 11 כפיות סוכר מתחבות לנו שם. זה מלא. לדעתי זה יוצא כמעט חצי כוס סוכר, לא? 11 כפיות. ואייס לימוננה בבית קפה, לפי אתר האינטרנט שלהם, 12.5 כפיות סוכר, נשמע לנו לימוננה, מרווה מרענן ונשמע גם בריא, אבל לא, 12.5 כפיות סוכר. אז את הדברים האלה, אם אפשר, עדיף, עדיף, עדיף להפחית מהתפריט. אז לגבי הסוכר, זה מקשר אותי לפינת החקלאי השבוע שלנו, על האבטיח. הרבה חושבים שאבטיח זה רק סוכר ומים, אז לא, שימו לב, באבטיח אחוז הסוכר יותר נמוך מאשר בפירות אחרים, יש בו רק 7% סוכר וכ-32 קלוריות ל-100 גרם, מה שאומר ש-300 גרם, 3 כוסות קוביות אבטיח, זה מנת פרי אבטיח בזמן דיאטה לירידה במשקל. עוד יתרונות של האבטיח הוא שהוא עשיר בסיבים תזונתיים, אז 3 כוסות אבטיח זה יותר מסביע מאשר שורה של שוקולד. אבטיח גם, האדום שבו זה ליקופן. זה אחד מנוגדי החמצון החזקים ביותר שיש, שנלחמים במחלות, כולל סרטן הרמונית, כולל קטרקט. אחוז המים באבטיח מאוד גבוה, אז אפשר לספור את האבטיח במסגרת הנוזלים היומית. זה עוזר לנו להרוות את הגוף, מונע התייבשות, וגם חשוב למראה האור שלנו בקיץ, כשלא שותים מספיק לפעמים. ועוד יתרון, אחד החשובים, שיתרון שידוע כבר מתקופת הרמב״ם, לאבטיח, שימו לב, יש לו השפעה משתנת. הוא עוזר לנו להיפטר מעודפי נוזלים בגוף, עוזר להפחית תחושת נפיחות. עכשיו, איך בוחרים אבטיח את זה? אני לא יודעת מספיק טוב, אז אני רוצה לעלות לשידור את דוד ברוך, שמגדל אבטיחים. שלום, דוד.
שלום גם לך, מאיה.
מה שלומך?
אני, ברוך השם, קשוח השנה.
למה קשוח? תספר לי.
כי אין לנו פועלים מהשטחים, ואנחנו צריכים לקטוף את האבטיחים, הם פועלים תאילנדים, ואין לנו, אין פועלים פשוט.
איפה אתה נמצא פיזית?
אנחנו משקיעים הרבה עבודה פיזית עכשיו.
לא, איפה אתה נמצא? איפה השדה שלך?
עכשיו אני בעוטף עזה.
בעוטף, אז נו, ברור.
אני צמוד לברי, כותב אבטיח.
כן.
ואבטיח מאוד מאוד מתוק.
זה העונה עכשיו.
כן.
אז מה עושים שלא יכולים לקטוף?
כותבים פועלים, אבל אנחנו הרבה נותנים מעצמנו, משתמשים בהרבה ישראלים, ויש לנו גם מתאילנד, מפנמה, מהודו, מסרילנקה, הביאו לנו מכל העולם.
כן, אז בסופו של דבר, אבל אתה מספיק, אתה לא נשאר לך הרבה שאתה צריך לזרוק, אני מקווה.
אני עד היום קרוב כתבתי קרוב 8,000 טון.
טון? 8,000 טון?
8,000 טון כתבתי מההתחלה, אני כותב מלפני פסח.
אבל מתי זה הכי מתוק, הכי טעים?
אני כותב בין 150 ל-200 טון ביום. יש לי התחייבויות לרשתות ולכל מיני.
כן. תגיד, עכשיו, איך בוחרים אבטיח שיהיה ממש הכי מתוק שיכול להיות? אנחנו יכולים ללמוד ממך את הדברים האלה.
כן. בדרך כלל, מה היה בתקופה הזאת, רוב האבטיחים הם טובים. אלא אם מישהו יתבחבש בקטע של הקטיף, ואז זה נהיה אובר, והאבטיח נהיה ספוגי בפנים, או... אבל אנשים צריכים, אני כל הזמן אומר, להסתכל על הגבעול של האבטיח שהוא שוכב. כשהאבטיח שוכב, כשהאימא, זאת אומרת,
הצ'ופצ'יק הזה שמחובר לו מהצד.
נכון.
אבל אם אין, לא תמיד יש.
תמיד, לפעמים כותבים אותו, אז יש לאבטיח סוג של ורידים. אם ימששו אותם, כשהוורידים האלה נפוחים, זה גם סימן,
מה זה נפוחים? רגע, אני צריכה להבין. אז אמרת לנו קודם כל על השיטה אחת עם הגבעול, הוא צריך, מה זה לשכב? להיות צמוד לאבטיח?
כן.
אוקיי, אז אם יש את הצ'ופצ'יק של הגבעול בצד, אז הוא צריך להיות יבש וצמוד לאבטיח.
נכון.
אוקיי, מה זה הורידים?
יש, אם את תגיעי באבטיח, למששי אותו בצורה אובלית, אז את תרגישי שיש לו מין בליטות כאלה.
כן, נו, אבל אתה אומר שזה לא טוב שיש בליטות.
אז הבליטות האלה הן צריכות להיות נפוחות, אז את מרגיש, אז זה גם סימן שהאבטיח בשל.
אז כן טוב שיש בליטות.
כן. צריך שיהיה בליטות.
זאת אומרת, למרות שהאבטיח נראה לי חלק, עדיף לי מתי שאני נוגעת בו, שאני ארגיש עליות וירידות.
אז תרגישי אותו, תרגישי בליטות.
אוקיי, עליות וירידות כאלה בזמן שאני מעבירת.
כן, ובפתחת שלו, בצד השני,
כן.
יש עיגול.
כן.
העיגול הזה גם צריך להיות יבש, זה הכי חשוב.
יבש?
יבש לגמרי.
אבל אמרת שזה לא טוב אבטיח יותר מדי זמן אם הוא עומד.
לא. מאחורה,
נו.
מאיה, מאחורה יש את הצד השני של הגבעול.
כן.
הצד הזה...
הוא נהיה כלל... יבש כבר שהבטיח מחובר לאדמה.
לא, לא, הוא בכלל, הוא, זה הצד השני. כן. הוא מתחיל להתייבש כשהבטיח מתחיל להבשיל.
הבנתי.
כשהוא מתייבש לגמרי, סימן שהבטיח בשל.
אז אוקיי, מההתחלה. אני רוצה בצד של הצ'ופצ'יק שהגיבול יהיה שחוב כזה צמוד כן, לבטיח. כן. אחר כך אני רוצה להרגיש שאם אני נוגעת בבטיח ימין השמאלה,
נכון.
יש קצת עליות ירידות, ומהצד האחורי אני רוצה שהעיגול יהיה יבש.
והכי טוב בעולם, מאיה.
נו? נו? הלו?
עם אחריות הביתה.
רגע, שנייה רגע. מה עם השיטה הזאת לדפוק על הבטיח?
זה חרטה.
חרטה, אה?
כן. כי
לא
זה, 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 זה למקצוענים, זה להגיד, להרגיש עם הבטיח חלול, או מלא, או מלא מבפנים. פעמים את פותחת הבטיח, ואת רואה שיש בפנים כזה, הוא כזה ריק.
לא ראיתי בחיים הבטיח ריק.
כן, כן, כשאת פותחת, אז את רואה פתאום כזה חור, שקע.
נו.
זה הפשלת יתר.
אז את זה כן אפשר אם דופקים על הבטיח לדעת?
אבל את לא, לא, לא תביני את זה. זה צריך להיות מין, בנדה, יש מין,
אני אגיד לך מה הכי טוב, אני אגיד לך מה, אני ראיתי בחלק מהירקנים, הם חותכים את האבטיח לחצי, נותנים לי לטעום מהחצי, ואז אני רואה את האמקונה.
היום גם יש רבע.
כן, אה?
זה מה שאני ממליץ לאלה שלא מבינים. יש מלא כאלה שהם באים ודופקים ומטבלים, וזה
זכר
דבר.
כן, הבנתי.
ואם את קונה ממישהו שאת יודעת שקנית ותמיד יצא לך טוב איתו, אז תמיד תקלי את המחלקה שלו.
הבנתי, אין סיכוי שאני אפול.
אני למשל, אני אף פעם לא גורם לי שום דבר לקטוף הבטיח, רק בזמן המדויק שלו, גם מישוק הכי גבוה בעולם, גם.
כן.
אני, החשוב לי, זה שמי שקונה ממני ייהנה.
אבל איך יודעים שקניתי ממך, מה כתוב לי על הבטיח?
דלת יוד בית בית בעם, ואנחנו עובדים. רשת יוחננו היא הרשת שלנו, כל המדף הוא שלנו.
ובערכן לא? בערכן.
כן.
גם בירקן, תגיד, יש לי שאלה עוד שאלה. איזה חודש כבר לא כדאי לי לקנות אבטיח? נגיד אוגוסט, זה כבר, זה עדיין?
אנחנו, לא. לא. גם יולי וגם אוגוסט, תלוי. אני הולך עם המדינה לפי המקני, באמצע יולי אני כבר כותף אבטיח בגובה של 700-800 מטר. אני הולך לרמת הגולן, ואני מגיע עד עין זיוון, עד מרגלות ההרמון.
זאת אומרת, עכשיו זה עונה, ויולי-אוגוסט כבר פחות יהיה לי טעים.
לא, הבריקס של האבטיח, הסוכר, נתפס כשהטמפרטורה היא פחות מ-22 מעלות בלילה. וזה יותר מזה, הוא יישאר מלפפון, הוא לא עושה טעם.
מה מלפפון?
זה ללכת להפס למקומות שזה קריר בלילה.
אז הבנתי, אז כן יש לי ביולי-אוגוסט, זה פשוט מרמת הגולן.
למה הענבים גודלים במקומות כאלה גבוהים?
לא יודעת, אבל עכשיו אני אומרת, לא יהיה לנו אבטיח ביולי-אוגוסט, כי ברמת הגולן אני לא יודעת אם מישהו יכול לעבוד עכשיו.
לא, אל תגידי את זה.
לא יגידו.
עשיתי בחיטל על הגבול של סוריה, ואחר כך יש לי ברס, נו, בטלפרס, טלפרס זה 900 מטר, ואחר כך יש לי 1,000 ומשהו מטר, אין זמן.
טוב שאתה נשאר בארץ, אבל כל הכבוד.
אני מת על המדינה שלנו, היה.
כל הכבוד לך.
אין מדינה כזאת.
אז מה אמרת דלת יוד בית בית?
דלת יוד בית בית בית, דוד
זה דלת. זה אני יכולה לדעת?
יעקב.
אוקיי, אז זה אני יכולה לדעת שהבטיח הכי מתוק. תודה רבה רבה, דוד, ברור.
היה לי כיף לדבר איתך.
גם לי איתך, למדנו המון. ואני מאחלת שלום, שבת שלום. איציק, נעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
ובפינת המיתוסים, האם יש לנו יתרון בריאותי למוצרים שכתוב עליהם בגדול ללא גלוטן? והאם הם תורמים להפחתה במשקל, אז התשובה היא בדיוק ההפך. ואני רוצה להסביר לכם עכשיו. מבחינה בריאותית, יש יתרון למזונות ללא גלוטן רק למי שרגיש לגלוטן, כלומר, עם צליאק. גלוטן זה אחד מהחלבונים של החיטה. זה לא חלבון איכותי שמשמש לבניית הגוף, אבל הוא חלבון. והוא, יש לו מין תכונה כזאת, מאוד מיוחדת, שהוא יכול להדביק טוב 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 את המרכיבים של הבצק בזמן שאנחנו לשים בצק, ואז בזמן ההדפחה, נגיד אם זה שמרים, או אפילו אם עשינו משהו עם אבקת אפייה, אז האוויר לא יכול לצאת החוצה, כי החלקים של הבלילה או של הבצק דבוקים אחד לשני טוב טוב טוב, ואז האוויר נשאר בתוך המאפה ורוצה לעלות למעלה, וזה מטפיח מאוד יפה את המאפה. בסדר? זה מה שהגלוטן עושה. הגלוטן לא נדבק למעיים, הוא לא גורם לנזק בריאותי, אלא רק באנשים שיש להם צליאק או רגישים לגלוטן. הוא גם לא משמין, זה סתם סוג של חלבון חיטה. עכשיו, מה זה הגמילה מגלוטן הזאת? זאת שיטה שהייתה מצוינת לפני בערך, אני יודעת, 40 שנה. אנשים אמרו, אוקיי, אני רוצה לעשות דיאטה, אני אפסיק לאכול עוגות ומאפים ובורקס ופסטות ועוגיות ופיתות ואת שאר הפחממות עם הקלוריות, ואז יכול להיות שירדו במשקל. אבל היום, מי שאומר ללא גלוטן, אז הוא הולך למדפי הללא גלוטן בסופר, ויש לו שם פסטות ללא גלוטן וג'חנו ללא גלוטן ופיצה ללא גלוטן וגם לחם ללא גלוטן וקמח ללא גלוטן שהוא יכול להכין בבית, עוגת מוס שוקולד לבן ללא גלוטן, ויש לו שם גם ואפלים ללא גלוטן, יש היום הכל ללא גלוטן. האם הם יותר בריאים? לא. הם עשויים בדרך כלל מקמחים לבנים, קמח אורז לבן, קמח תפוחי אדמה לבן, קמח תירס לבן קורן פלור, הם לא יותר בריאים. האם הם פחות קלוריות? לא, ממש לא, הפוך, הם יותר קלוריות בדרך כלל, כי הם יותר דחוסים ויותר כבדים, כי אין בהם את הגלוטן שתורם להתפחה. עכשיו, אז לסיכום אני רוצה להגיד את שני המשפטים החשובים. אפשר לעשות תפריט מאוזן ומעולה, מעולה, 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 בלי קמח לבן ובלי גלוטן, וגם בלי קמח מלא אפילו אם רוצים. אפשר. אבל מי שאומר, אוקיי, אני אוכל ללא גלוטן, וחושב שבעצם זה שהוא מוותר על הגלוטן, הוא משפר את הבריאות שלו או יורד במשקל, אז הוא טועה לגמרי. אני בעד לוותר על קמח לבן, ואולי גם על סוכר לבן בהמשך לפינה שעשינו בתחילת התוכנית היום, אבל זה לא קשור לגלוטן, זה קשור לדברים אחרים. זה שאוכלים ללא גלוטן, זה לא בהכרח משפר את התפריט או עוזר לירידה במשקל. ומאזין, אוקיי, יש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, איה, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
בסדר. רציתי לשאול, אני יוצא לי כמעט 80% מהתזונה שלי בארץ זה דגים.
80%?
פעמיים, שלוש פעמים ביום אני אוכל דגים, כמעט כל ארוחה אני אוכל דג.
איפה אתה גר? בים? על הים? באשדוד?
אני הרבה בים, אני הרבה בים, אבל זה סוג של תחביב כזה שנהפך ל...
אתה לא דג דגים בעצמך, אני מבינה.
אני גם דג בעצמי.
גם דג בעצמך, ואז אוכל אותם? יאללה. טוב, אני צמחונית, אני...
רציתי לדעת אם זה, אני יודע שדגים זה דבר מאוד מאוד בריא, רציתי לדעת אם זה... אם זה מוגזם כבר.
לא, אני אגיד לך מה. הייתה סברה כזאת בעבר, שלאכול הרבה מדי דגים, או לא משנה איזה סוג, נגיד אפילו בטונה, בקופסאות וכאלה, שזה לא טוב, בגלל הסיכון למשהו שיש היום ולא היה פעם, פעם, פעם בעולם, וזה הסיכון כן, למתכות רעילות, בעיקר כספית, שנמצאים במים של הים, בגלל שהאדם שופך לשם ביוב ופסולת תעשייתית וכל מיני דברים לא בריאים. עכשיו, כשאתה דג דגים, אז אתה לא דג אותם באמצע האוקיינוס, אתה דג אותם יחסית קרוב באזור שכן יש את הפסולת שהאדם שופך לים. ואז כשהדגים, הם, ככל שהם יותר גדולים ושמנים, יש להם יותר סיכון לספוח כספית, ואז זה מסוכן בעיקר למוח, אבל גם באופן כללי. דגים שהם קטנים יחסית, והם צעירים כשדגים אותם, אז הסיכון לכספית הוא יחסית נמוך. עכשיו, אני יכולה...
כספית זה הבעיה היחידה שיכולה להיות בדגים?
לא, יש עוד מתכות רעילות, אבל מתייחסים בעיקר, מה שבודקים זה כספית בתור אינדקס לדברים אחרים שיש. עכשיו, אני עשיתי... כתבה על הטלוויזיה על דגים, באיזשהו סופר, והמנהל מחלקת דגים שם אמר שכל משלוח של דגים שהם מקבלים, עבר בדיקה של כספית, ושגם הוא בעצמו שולח את זה לבדיקה של כספית גם, ושאנחנו יכולים להיות בטוחים שכל מה שאנחנו קונים ממנו, אז הוא גם, הוא נקי מהכספית, יש איזה, עד איזה רמה שמותר, וזה כאילו רמה מאוד נמוכה. מה שאתה דג בעצמך, סביר להניח שזה לא דגים בגודל של קריש או לוויתן, ושזה יותר קטן, וסביר להניח שזה גם יהיה ללא כספית. עכשיו, מבחינה בריאותית, יש שם את האומגה 3, יש שם חלבון איכותי, ויטמין B12, ברזל, אבץ, הרבה דברים טובים, וזה כאילו, אני אישית הייתי מעדיפה שתגוון את מקורות החלבון שאתה אוכל ולא רק דגים, אבל להגיד לך שזה מזיק, לא. יכול להיות שזה שאתה אוכל רק דגים, אז יהיה לך חסר משהו אחר, למשל סידן שיש במוצרי חלב ואין בדגים.
אני אוכל גם חלב, אוכל גם ביצים, אבל כאילו אוכל גם בשר מדי פעם, גם עוף, אבל כאילו רוב החלבון שלי מגיע מדגים.
אני לא רואה בעיה. אם כל התזונה שלך נכונה, אז אני לא רואה בעיה.
עכשיו, אפשר עוד שאלה?
כן.
נניח שאני מתגן בשמן עמוק. כי אני שיקולי טעם וכאלה.
מה, את הדג?
לא, לא משנה מה.
אוקיי.
דג, צ'יפ, שניצל, לא משנה מה.
כן.
עכשיו, ראיתי שיש שמן קנולה בכבישה קרה.
נכון.
זה באמת משנה אם אני אשתמש בו, כי אני ממילא אוכל משהו לא בריא בשמן
זהו,
עמוק,
זה או
שבכל זאת עדיף.
כשאתה עושה משהו שהוא בריא ואיכותי, סלט, או אפילו אתה יודע מה, בתיגון קצר כמו של חביתה, אז עדיף להשתמש בשמן איכותי, ולקחת את השמן בכבישה קרה, כל שמן, כולל שמן קנולה בכבישה קרה. כשאתה מתגן תיגון עמוק, אז אתה שורף ממילא את השמן, וזה לא משנה במה השתמשת מראש, וההפך, יש תיאוריה שגורסת שהשמנים המזוכחים הלא בריאים הם אפילו יותר עמידים לחום, כי הם כבר עברו איזשהו תהליך בחום, אז הם יהיו יותר עמידים לטיגון עמוק בהשוואה לשמן איכותי בכבישה קרה. עכשיו, טיגון עמוק ממילא לא יצא לך בריא, אז אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה, כולל שמן זול, אבל להפחית. מה אני שומע, תרנגולות? אתה אוכל דגים וגר עם תרנגולות.
לא, זה סתם פה בישוב.
מה אתה אומר? איפה אתה גר ליד הים וגם תרנגולות?
לא, לא, אני לא גר עכשיו, אני סתם הלכתי עם הילדים לפינת חי.
מגניב. טוב, את התרנגולות אל תאכל, אבל אמרנו.
כן, כן.
אותם תשאיר שם בפינת החי. יופי.
בסדר, תודה רבה, מאיה.
תודה רבה לך, תודה רבה.
תודה, להתראות.
להתראות, שבת שלום.
שבת.
יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
לא, מאיה, שלום. מדברת רונית.
היי רונית.
כן, יש לי שתי שאלות.
הכל שלך מוכר לי או שאני טועה?
נכון, נכון.
וואו,
איזה יופי. שתי שאלות. השאלה הראשונה שלי, אני בזכותך, מהתוכנית שלך, הבנתי שמאוד בריא לקחת שן שום ביום.
נכון.
יופי.
כן.
אבל יש לי שאלה. בואי נגיד, ויש לי באוכל, אני שמה בדק, שיני שום שלמים, או שמה באיזה משהו, באיזה סלט או משהו, זה פותר אותי מלאכול, לשתות את השן שום, או שהוא
מה זה לשתות? לא הבנתי לשתות.
את מה שאמרת, שאת השן שום.
לא שותים, פורסים לפרוסות, מחכים כמה דקות, ושמים או בסלט או במה שאת רוצה.
אז אני שותה את זה.
מה זה שותה?
כמו כדורים, שמה בלשון חתיכות, חתיכות ושותה.
חתיכות.
ושוטה,
בלי לילוס?
בלי לילוס, כי אחרי זה עשה ריח, לא...
תקשיבי, אם אין ריח, אז זה לא פועל.
מה זה ריח?
הריח זה חומר הפעיל.
אבל אם אני קוצצת אותו ומשאירה אותו, כמו שאמר, דקה, שתיים, שלוש...
אבל אז את לא לועסת, את בולעת, אז את מפסידה חלק גדול מהחומר.
וואו, הנה, זה טוב. אוקיי, אבל השאלה היא, אם אני שמה את זה באוכל...
מחומם לא טוב.
כלומר, אם השום הוא מבושם, הוא מאבד את ה...
כן, אבל אם את לוקחת את זה ושמה בסלט, אז זה כן טוב.
אם אני שופכת עליו מים חמים, גם שאלה.
רק שופכת...
גם מאבד?
לא נראה לי שזה נקרא כמו לבשל. זה את שופכת עליו והמים מתקררים אחר כך. למה לעשות את זה?
סתם, יש איזה משהו שהבנתי שהוא מאוד בריא, אני לוקחת כף חצי קף כזה, חצי קף חיל ב, ושמה, ושמה מים חמים עליו, ושמה שיני שום בפנים.
בקיצור, לא להתקרב אלייך עם כל הדברים עם הריח שתוכלת.
לא, לא, בכלל, דווקא לי זה לא עושה ריח, אבל סתם, אני לפעמים עושה שתייה כזאת, השאלה אם זה נותן אפקט.
תשמעי, אם השום הוא קטוש, ואת אחרי okay. כמה דקות, אז כן. אבל אם את פורסת אותו ולא לועסת ובולעת, אז אני חושבת שפחות.
וואי, אז הוא מאבד תלומה.
כי הקבע? קבע לא יכולה להלוש את החתיכות האלה לחתיכות יותר קטנות. חלק גדול מהחומר לא יספג.
וואי, אז טוב שעליתי לשידור ושאלתי אותך, כי אני המון כן. זמן עושה את זה, אז אני כנראה אני עושה את זה בטעות.
Okay. לא נורא, את מרוויחה משהו, אבל פחות.
הבנתי, כלומר, אז עדיף לשים את זה בתוך אוכל ולאכול, כלומר, ללעוס את זה עם האוכל ולא לבלוע את זה.
עדיף, כן, עדיף לא לבלוע.
הבנתי, שאלה שנייה.
כן.
לגבי במיה.
במיה?
כן, מה הערך שלה, מה זה סוג של ירק, זה טוב לאכול את זה, לא טוב לאכול את זה.
זה כמו שהוא התירוקה. ואם את מתחברת למרקם הקצת שערות כזה בחוץ, אז זה בריא מאוד, זה הרבה חומצה פולית, הרבה ויטמין K, הרבה סיבים תזונתיים, מעט מאוד קלוריות, כמובן וואו. תלוי ברוטב שאת שמה. אני אישית לא התחברתי, ניסיתי כמה פעמים בחיים ואני לא מסוגלת לאכול, זה לא... לא יכולה עם הקלימה, הקליפה הזאת שזה כמו כזה, שאני יכולת כזה, לא יודעת מה.
אני לא יודעת, אני לא נתקלתי בקליפה שאת אומרת, אבל...
איך זה יכול להיות?
לא יודעת, אני מבשלת את זה, וזה יוצא ממש מעדן.
מה, תארי את לוקחת?
לא, 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 אני קונה...
כפור.
של כפור. בחברה, אני ניסיתי כמה חברות, אבל כמו שאת אומרת שאסור לדבר על חברות, כן. אז יש חברה מסוימת שהיא הכי
יותר
טובה
תימים,
והכי מעוניה.
הבנתי, מעוניה. כנראה שלא ניסיתי את זה. אבל אין בעיה, תראי, זה כמו שהוא איתי ירוקה, זה ירקות חופשי בזמן דיאטה, עם הרוטב והוא לא משמין, אז את יכולה כמה שאת רוצה. אם את לא לוקחת כדורים לדילול דם.
אוקיי, הבנתי.
אם את לוקחת כדורים לדילול דם, אז את זה סופרים כמו את כל הירקות הירוקים, כמו שהיא תירוקה, ברוקולי, חסה וכו'.
אז לפי מה שאני מבינה ממך, יש לו די יתרונות טובים.
בטח.
וואו, יופי.
בהחלט.
יופי, ממש תודה רבה רבה. מאיה ושבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה לך על השאלות המצוינות.
ביי ביי.
ביי ביי. והיום יש לי טיפ בשבילכם לגבי תרסיסי שמן. האם הם מוצרים שמזיקים לבריאות? אז אני ראיתי שיש נגיד בערך 10 סוגים בארץ שאפשר להשיג, אולי טיפה יותר. וכשקראתי את רשימת הרכיבים, אנחנו יכולים לראות שברוב המקרים המוצרים האלה מכילים רשימת רכיבים, בוא נגיד, לא משהו. חומרי הדף וכל מיני גזים ולפעמים כל מיני תוספים אחרים. עכשיו, אבל מבין התרסיסים, יש כאלו שמכילים ללא גז בכלל וללא כלום, רק שמן זית איכותי. הם תמיד יהיו עדיפים קודם כל כי זה שמן זית, על כל שמן אחר בכבישה קרה, כמו תרסיס משמן קנולה או תרסיס בטעם חימה או את כל אלה. אם יש שם שמן זית איכותי, זה תמיד יהיה יותר עדיף. ואלה שעשויים משמן זית איכותי שכתוב בגדול ללא גז, תסתכלו ברשימת הרכיבים. אני לא יודעת איך הם עושים את זה, אבל העובדה היא שזה משפריץ מעולה, ויש שם רק שמן זית ברכיבים, רק שמן זית, אז אני לא רואה עם זה שום בעיה. מה היתרון של, של תרסיס שמן כזה? שבניגוד לשמן שאני אקח בעצמי ו... ירצה להשפריץ על ירקות בתנור על תבנית, אז התרסיס יתפזר הרבה הרבה יותר טוב. ויחסוך לי מלא קלוריות, כי כפית אחת קטנה של שמן זית זה 50 קלוריות. אז עכשיו נגיד אם אני עם הבקבוק עוברת ככה, אפילו בעדינות, מעל התבנית ועושה כזה ימין השמאלה, ימין השמאלה ונשפח, נגיד שנשפח לי שם 5 כפיות, 6 כפיות יותר, אבל נניח שרק 5-6 כפיות, זה עוד 300 קלוריות, ובהנחה שאני אוכלת את כל התבנית, אז זה יוצא הרבה. עכשיו, יש בקבוקי התזה, שקונים אותם ריקים מפלסטיק, לא ראיתי מחומרים אחרים, ממלאים אותם באיזה שמן שרוצים, ואיתם אפשר להשפריץ שמן, וגם ככה לחסוך קלוריות. העניין הוא שהם לא משפריצים כל כך טוב, הם משפריצים כזה ישר, ולא רחב, לא מכסים לי טוב את הירקות, אז אני חשבתי על זה ומצאתי שיטה, שאתם מוזמנים לנסות, אני שמה בבקבוק התזך, חוץ משמן, גם טיפה מים, בוא נגיד 3/4 שמן ורבע מים, ומנערת, ואז אני מתיזה, ואז השפרצה יוצאת רחבה כזאת, לכל הצדדים, וזה מכסה טוב את הירקות. אז זה הטיפ, ואחרי הפרסומות נדבר על הפרי והירק, שהכי חשובים לספיגת ברזל וסידן, יהיה לי מתכון בשבילכם, של שירלי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, לפיתה חלבון במיקרו, בדקה הכנה, אנחנו גם נמשיך לענות על שאלות, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, והיום בפינת טוב לדעת על איזה פרי הכי, או ירק, הכי חשוב לספיגת ברזל וסידן. אז חשוב לדעת דבר כזה. ויטמין C משפר בצורה משמעותית מאוד את ספיגת הברזל והסידן מהאוכל. נגיד אם אוכלים יוגורט, ויחד ביוגורט יש סידן, ויחד עם היוגורט אוכלים פרי טרי, אז יספג הרבה יותר סידן מהיוגורט, מאשר הם אוכלים את היוגורט בפני עצמו בלי פרי. אם אוכלים כריך גבינה צהובה למשל, בגבינה צהובה גם יש הרבה סידן, ולא מצרפים לכריך הזה ירק או פרי, יספג פחות סידן מהגבינה הצהובה. וגם לגבי ברזל, נגיד ארוחה בשרית ללא סלט, יספג פחות ברזל, מאשר מארוחה עם סלט. אז אני בחרתי מבין הפירות שזמינים בקיץ, את העשירים ביותר בויטמין C, וזה מלון. במנה של מלון שזה 3 כוסות קוביות, יש יותר ויטמין C ממה שצריך ליום. גם קיווי, אולי יש לומר, יחידה אחת מכילה יותר ממה שצריך ליום, ומהירקות בפלפל אדום יש פי 5 ויטמין C ממה שצריך ליום, אז בקריך עם הגבינה הצהובה, לשים כמה רצועות פלפל אדום, ובזה אנחנו משופרים בצורה מדהימה את כמות הסידן הנספגת. ויש לנו מאזין על הקו, שלום. לא?
שלום, שומעים אותי?
כן, כן, שומעים אותך מצוין, מה שלומך?
מצוין. טוב, בסדר גמור, יש לי 3 שאלות.
אוקיי.
מה שיהיה אפשר, יהיה אפשר לשאול.
אוקיי.
הראשונה לגבי שום, אני רציתי לדעת אם כמוסות שום מכילות את אותם אפקטים בריאותיים כמו שום רגיל.
תראה, היצרנים יגידו לך שכן. אבל אז אני הסתכלתי על סקר שעשו במכון ויצמן על איזה 5,000 מחקרים. והם טוענים שביותר מחצי מהמקרים הכמוסות לא עזרו, והמחקרים, כאילו שהמחקרים האלה היו ממומנים על ידי חברות מסוימות. אז אני לא יודעת מה להגיד לך, להערכתי, לא כדאי לקחת סיכון ולקחת, וחבל גם על הכסף, ולקחת שום טרי. זה גם יותר זול, מה אתה רוצה, וגם יותר טעים, הופך לך את האוכל.
לי אין בעיה, יש בעיה פשוט עם הצד השני, שבלילה אני לא יכול לישון בגלל הריח וכל זה.
הבנתי.
אבל הבריאות ינצח בסוף, זה לא יעזור.
כן.
אני ראיתי משהו באינטרנט על זה שאכילת שום יכולה לגרום לאריתמיה, או להשפיע לרעה, על
קצב לב,
או שלא שמעת, או שלא
קראת. לא שמעתי על זה בחיים, הפוך בדיוק, אכילת שום מפחיתה סיכון למחלות לב, עם כל הנוגדי חמצון החשובים שיש בו, ושום ידוע כי מפחית מחלות, לא גורם לקצב מוגבר, או כמו שאתה מציין.
אוקיי, ושאלה שנייה, רציתי לדעת האם נס קפה מכיל את היתרונות של הקפה שחור.
כן, אבל בכמות יותר קטנה. בקפה שחור יש יותר קפאין ונוגדי חמצון מאשר בנס קפה. הסיבה היא שאופן הפקת הנס קפה זה בדרך כלל השריית הפולים במים או משהו כזה, ואז ייבוש בהקפאה, ואז תוכנים את זה לאינסטנט. ואז חלק מהחומרים עוברים למים. והקפה שחור לא עושים.
עשה לי הרבה יותר צביעה פשוט לשיניים מאשר נס קפה.
אתה רואה? בגלל זה אני לא שותה. אבל כן, אבל יש יתרונות לקפה בנס קפה, אבל פשוט בכמות טיפונת יותר קטנה.
רגע, מה אמרת שבגלל זה את לא שותה קפה שחור?
נכון.
אז
אני אוהבת שיש לי שיניים לבנות, אני גם לא אוכלת חרדל, ואני גם לא אוכלת קורקום.
אז איזה קפה? אז נס קפה באמת?
אני כן, רק נס קפה.
אוקיי, אז גם יש לזה את היתרונות.
יש, כן.
יש, ויש נס קפה של אליט שהוא בטעם מוקה ובטעם וניל, ויש שם גם חומרי טעם וריח, האם הם מזיקים?
המוקה והווניל, זה רק קפה בטעם, או כאלה שמעורבבים עם סוכר וחלב?
לא, אני לא קונה כאלה דברים, רק נס קפה בשום וחומרי טעם.
הבנתי, אז אני מכירה, זה מהקפה הפושטי, הכי הכי פושטי, נכון? מאלה של פעם. אז זה לא, רק רציתי, אם אני מבינה על איזה מוצר אתה מדבר. תשמע, בדרך כלל חומרי טעם וריח הם חיקוי מדויק של מה שיש בטבע, ולא מזיקים לבריאות ברוב המקרים. נגיד, במקום שתיקח וניל אמיתי, אז וניל בקפה שלך או בתמצית וניל, זה עושים את המולקולה כמו של הווניל במעבדה. זה כאילו, הגוף לא ממש יודע להבדיל, זה די אותו דבר. ברוב המקרים המזיקים מהתוספים, זה חומרים המשמרים, לפעמים גם מעכבי חמצון לא תמיד, צבעי מאכל ברובם, אבל דווקא חומרי טעם וריח מבין כל התוספים, הם יהיו בדרך כלל הפחות מזיקים אם בכלל. אז במקרה הזה אין לך מה לדאוג. במקרה הזה, זה כמו לקחת תמצית וניל בבוקבוק, ושתשים לך טיפה בקפה, אז זה בערך אותו דבר, ברגע שהתמצית וניל שלך היא לא מווניל אמיתי, הכוונה.
אבל רק שהנס קפה עצמו, את אומרת, הוא פחות, בדרגה פחות טובה,
אלה... לא, זה רק אני חושבת שאני יודעת על מה אתה מדבר, זה לא מגורען, זה אבקה ממש.
נכון, זה ממש
כן, אבקה. כן, כן, כן. אז פשוט רציתי לדעת אם אני יודעת, כן, כן.
כן. טוב, דבר אחרון שרציתי לשאול, האם ערכים תזונתיים מסוימים נשמרים באגוזים שהופכים אותם לחמאה, למשל חמאת בוטנים, האם הניצין נשמר שם?
שאלה מצוינת.
ויטמיני B לפעמים הם לא כל כך יציבים, אני יודע.
דווקא הם הכי יציבים מכל הוויטמינים.
באמת, למרות שהם מסיסי מים.
נכון, אבל מה הקשר למסיסי מים?
חשבתי שיותר מהר הם עמידים ל...
לא, אני אגיד לך, נגיד שאתה לוקח משהו ואתה תוכן אותו, מה יכול להתפרק שם? דברים שנגיד כמו ויטמין C שמתחמצנים במגע עם האוויר.
כן.
כל שאר הדברים לא ממש יכולים להתקלקל.
גם נוגדי חמצון?
נוגדי חמצון באופן כללי, שאני כאילו לא בודקים אותם בכלל בטבלאות, אז אין לי איך להשוות, מתפרקים עם הזמן בכל דבר, אבל זה גם, הם יכולים בסופו של דבר גם בשלם להתפרק אולי יותר לאט, אבל גם. בעיקרון, כל הברזל, הסידן, האבץ, המגנז, כן, אין שום סיבה שיקרה לזה משהו. החלבונים יישארו, וויטמינים B, אם תשים לב, כשבודקים אותם למשל בלחם, או בדג, או בבשר, בדרך כלל בודקים את זה אחרי הכנה אפילו, אחרי החשיפה לחום. ויטמינים B הם יותר עמידים, בהשוואה לויטמין C למשל, אפילו יותר מויטמין A, אני חושבת. כן, אז מהבחינה הזאת זה פחות בעייתי. עכשיו, בוא נחשוב, האם בכלל אתה יכול להסתמך על כפית חמת בוטנים נגיד, כמקור לויטמין B, אתה אוכל כמות קטנה, וזה לא שאתה אוכל עכשיו, אוקיי, 100 גרם חמת בוטנים, או 100 גרם חמת אגוזים, אז אתה מגיע, אבל 100 גרם אתה כן אוכל בקינוע, או משהו כזה, אז מאחר שהכמות שלהם היא ממלא קטנה, אני הייתי פחות מתייחסת, לערך התזונתי של מבחינת ויטמינים B.
וגם בחמצון, אז אין מה כל כך לשים לב אם זה כמות קטנה כל כך.
אני חושבת, כן. זה גם אם הכמות מופחתת, בסוף מה שיצא לך שם, זה גם ככה לא יספק לך את כל מה שיש לך ליום, גם אם אתה אוכל באותו רגע.
זה ברור.
כן.
אז אולי אין למה לאכול את זה.
ההפך, למה? זה טעים.
אז כן.
זה ממרח מצוין, סידן ברזל בכמויות יפות. חלבונים טובים שזה נותן לך, וויטמינים בי תקבל ממקום אחר. אם כבר, יש בזה. אבל אם אתה דואג, אז כאילו זה גם ממקורות אחרים. זה כמו נגיד, אני אתן לך דוגמה שהיא לא קשורה. שנגיד אומרים, בשביל מה בכלל יכול לרקות מובשלים עם ויטמין C מתפרק? כי זה לא רק ויטמין C בירקות. בדיוק, הנה, בדיוק, ענית על עצמך.
ויש דברים שנהיים יותר זמינים דווקא בבישול.
ויש דברים שנים יותר זמינים בתחינה של האגוזים והשקדים, כמו למשל ברזל וסידן שנספגים יותר טוב מאשר בשלמים שלא עושים אותם.
יתרון לכל דבר, יש יתרונות וחסרונות תמיד.
נכון.
אז מגוון כמה שיותר.
נכון מאוד.
טוב, יופי, תודה רבה.
תודה רבה לך על השאלות המעולות. שבת שלום. יש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום לך.
שלום שלום.
תודה על התוכנית.
תודה רבה.
רציתי לשאול אותך שאלה, שמתחלקת לארבע דברים קצרצרים.
אוקיי.
דבר ראשון, חילבה. האם הוא בריא, האם יש לו קלוריות?
בקלוריות לא הייתי מתייחסת, אז נגיד לא. בבריאות זה מוריד את הסוכר בדם, אך עושה ריח מהגוף. אז אני לא יודעת להגיד לך אם כדאי או לא, בהתאם למה שהמאזין הקודם אמר שהוא לא יכול לישון ליד אשתו בלילה, אז אני לא יודעת להגיד. ריח בזיעה, ריח חזק, אבל אם זה לא מופריע לך הקטע של הריח, אז כדאי לשלב בתפריט, כן.
אוקיי. עכשיו לגבי קמח קוסמין.
כן.
היא כל הזמן רואה קמח קוסמין, קמח קוסמין. האם הוא באמת כזה וואו?
לא, בכלל, בכלל לא. זה רק מילה שנשמעת יפה בעברית. קוסמין, זה נשמע כמו קסם, קסמין, קוסמת. זה מילה יפה כזאת, מה אני אגיד לך? זה סוג של...
אבל הוא הלחם הלבן?
תשמעי, רגע, רגע, רגע. בואי נעשה סדר. קוסמין זה סוג של חיטה. את ראית על פסטה שרשום לך חיטת דורום? יצא לך לראות?
כן.
אז גם דורום זה סוג של חיטה. והחיטת דורום יותר מתאימה להכנת פסטה מבחינת הקשיחות של הבצק. וקוסמין יותר מתאים להכנת לחם. עכשיו, כשיצאו עם החיטה הזאת לשיווק, אז קראו לה אם כל החיטות ואולי פחות גלוטן, אבל זה שיש שם פחות גלוטן, זה לא יתרון בריאותי, כי יש שם גלוטן, אז נגיד, אנשים עם צליאק לא יכולים לאכול את זה גם ככה, ופשוט זה פחות מוטפח טוב בכל מיני מאפים, בגלל שיש פחות גלוטן. עכשיו, קוסמין זה מאחר שזה קמח, אז הוא כמו כל קמח. יש קמח קוסמין לבן, יש פטיבר מקמח קוסמין לבן, יש קמח קוסמין 70% מלא, יש 80% מלא, וגם יש 100% מלא, אז את צריכה להתייחס לקמח קוסמין, כמו שאת מתייחסת לקמח חיטה רגיל אחר, ולחפש רק את המלא, או מוצרים שעשויים מקוסמין, להסתכל אם הם עשויים מקוסמין מלא. אבל באופן כללי, לא צריך לבחור קוסמין בהשוואה לקמחים אחרים. את איתי?
בכל אופן, יש לו יתרון של 80%, אם אני רוכשת 80%, יש לו יתרון על קמח לבן רגיל, נכון?
לבן אף פעם לא טוב. קוסמין לבן ולבן רגיל זה אותו דבר. 80% קוסמין ו-80% חיטה זה אותו דבר.
לא, אני שואלת 80% קוסמין וקמח לבן חיטה רגיל.
כן, אז עדיפה 80% מלא, אבל זה לא משנה לי, שוב, אם זה קוסמין או קמח חיטה מלא, 80% רגיל.
זה לא גורם לכאבי בטן והוא קל בעיכול וכל מיני כאלו שמדברים עליו?
לא, לא, לא. אם יש לך כאבי בטן מגלוטן, אל תוכלי גלוטן, נקודה.
ובדיאטה שאני נמצאת, אז אמרו לי, קמח קוסמין הוא הכי טוב, הוא הכי...
מה אני אעשה? אני יודעת שיש מיתוס כזה המון שנים, והמיתוס הזה לא יורד. קמח קוסמין הוא לא יותר בריא.
זה מלא כסף, תלו לדעתי, זה מצדיק.
למה מלא כסף? זה לא אותו דבר.
הקוסמין? לא, הוא יותר יקר.
באמת?
כן.
לא, לא נראה לי. אני ראיתי קמח קוסמין שעולה אותו דבר כמו קמח רגיל, וקמח חיטה רגיל מלא, נגיד... בקמח קוסמין מלא שעולים אותו דבר, אני לא יודעת איפה את ראית שזה יותר. אולי את קונה בבתי טבע או משהו יותר מיוחד, אבל זה אמור לעלות די אותו דבר, כי זה גם בשורה התחתונה די אותו דבר, וזה כאילו פחות מוטפח טוב, רק שתדעי.
אוקיי, תודה. עכשיו לגבי בטטה,
כן.
אתה
משלב
את זה בדיאטה, או שזה דבר משמין?
בטטה, תראי, שום דבר לא משמין, השאלה כמה אוכלים. אני יכולה להגיד לך גם שוקולד לא משמין, השאלה אם את אוכלת...
אבל אני בהשוואה לתפוחי אדמה.
לא, אז זה דומה, זה די אותו דבר. בטטה היא לא ירקות, בטטה זה פחממות. לבטטה בהשוואה לתפוח אדמה, אם כבר הזכרת את התפוח אדמה, יש לה אינדקס גליקמי מאוד נמוך. היא נספגת יותר לאט, למרות שיש בה יותר כאילו סוכר ויותר מתיקות, היא נספגת יותר לאט לגוף, בגלל סוג הסיבים התזונתיים, ומקפיצה פחות את ה... סוכר בדם, ויותר מתאימה אם יש נטייה לסוכרת, וגם במידה מסוימת, בגלל שנספגת יותר לאט, היא גם תהיה יותר מסביעה. יש בה גם יותר ויטמין A, בעצם היותה כתומה, בהשוואה לתפוח אדמה, אבל זה פחממה, זה פחממה טובה, פחממה מעולה, אחת מהפחממות הכי מעולות שיש, אבל צריך להתייחס לזה בתור פחממה. בניגוד לנגיד דברים אחרים, כמו גזר, דלוריד, לאט, שזה ירקות חופשית, הבטטה כן צריך לספור.
אוקיי, ושאלה האחרונה שלי.
אחרונה.
האם הוא בריא החציל?
חציל כן, בהחלט. אני מכירה את כל התיאוריות האלה, לא לאכול את
הש... זה טובות שאומרים שהוא...
לא, 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 אני בעד לאכול חציל כל יום, יש בו הרבה נוגדי חמצון מאוד מאוד חשובים, חלק מנוגדי החמצון משפרים מצב רוח, יש בו הרבה סיבים תזונתיים, אני, הוא מסביע מאוד מאוד מאוד, רק לא לתגן אותו, כי יש לו נטייה לספוך הרבה שמן.
ואם אני קולה אותו על הגז,
מעולה.
כסף, אני הורסת או לא משהו בניין?
אני לא יודעת, לנייר כסף אל תשתמשי. למה לא לקלוט סתם על הגז? למה נייר כסף?
הוא מלכלך לי.
אז תשימי בתנור.
אוקיי.
יופי.
תודה לך. ביי ביי.
ביי, שבת שלום. ועוד מאזינה, שלום.
שלום.
מה שלומך?
כן, אני אוהבת לשאול אותך שאלות, כי את תמיד עונה תשובות מאוד.
אני מקווה.
מקצועיות ומעניינות.
עכשיו הלחצת אותי, אני מקווה שאני יודעת את התשובה למה שאת שואלת.
לא, אז אם לא תדעי הפעם, אז תספרי לנו פעם הבאה.
נכון.
אני רוצה לשאול על עולש.
עולש!
שמעתי משהו, קראתי, אני כבר לא זוכרת, כי כמה פעמים כבר ניסיתי להתקשר אלייך.
כן.
שזה בריא, ויש שם איזה אנולין או משהו כזה.
אינולין, כן, נו.
אינולין, כן. עכשיו, הסתכלתי באינטרנט, ויש כל מיני עלים, שעל הכל כתוב עולש, ומה שמוכרים בסופר זה נראה כמו לבבות חסה, אם אני לא טועה.
יו, אכלתי פעם באיזה מסעדה, עולש מוקפץ, זה היה אחד הדברים היותר טעימים.
זהו, יש לי חברה שפעם באמת שמה בסלט.
כן, אבל את מבינה שאפשר להשיג אותו בכל מיני צורות. יש את החסה ויש את השורשים שהם תכונים וזה במקום קפה נמס.
זהו, זה הציקוריה, בדיוק רציתי לשאול מה.
נכון, כן, זה הציקוריה. כן.
אז פשוט כאילו מילה שלך, עד כמה זה שווה לא שווה.
הבנתי, אז ככה, קודם כל עולש.
אם יש בטן רגישה, האם זה מומלץ?
תראי, לא עולה לי, לא עולה לי.
כן,
זהו, לא עולה לי.
חסה או שזה משהו אחר?
לא, זה יהיה דומה, העלים יהיו דומים בערך התזונתי, כי זה גם כן כאילו סוג של צמח שהוא עשבים כזה, כמו חסה. אני יכולה להגיד לך שמבחינת העלים, עכשיו בואי נתייחס לעלים. יש שם הרבה חומצה פולית, הרבה ויטמין K, הרבה סיבים תזונתיים, כמעט שאין בכלל, קלוריות, וזה מצוין לשילוב בסלט. אני לא רואה סיבה שזה יעשה לך משהו בבטן, אם חסה לא עושה, אז זה יהיה אפילו יותר טוב, לדעתי. אם חסה כן עושה לך כאבי בטן, אז תיזהרי גם.
לא, אני אוכלת.
לא, הבנתי. אז זה יכול להיות אפילו יותר קל לעיכול מהבחינה הזאת. עכשיו, לגבי השורש, שעושים ממנו את התחליף של ה... קפה. זה כאילו משקה שהוא טיפה מזכיר בטעם שלו את הקפה, אבל לא מכיל קפאין. ופעם בזמנו חשבו שקפאין זה דבר מזיק, מתי שאני הייתי קטנה, אני זוכרת את זה, אז זה אומר לפני 50 שנה, אז אמרו שקפאין זה מזיק, ואם מישהו רוצה לאכול תזונה נכונה שלא ישתה קפה, היום חושבים הפוך, כי גילו שקפאין יש לו המון המון יתרונות בריאותיים. אבל מי שלא רצה לשתות קפה, שתה את הציקוריה הזאת, שזה כאילו תחליף קפה ללא קפאין. לשורש עצמו היו כל מיני, בתור הצמחי המרפא, כל מיני, כאילו יתרונות כאלה, בתיאוריה של צמחי המרפא, שהוא מחזק את הגוף וכו', ואפילו מרפא, שימי לב, חוסר תיאבון, ונתנו אותו למי שאין לו תיאבון, שאותי זה, אני אמרתי, מה אני צריכה עכשיו לעורר את התיאבון, אז לא ממש עתיתי את זה, אבל כאילו יש בזה הרבה גם כנוגדי חמצון ומינרלים חשובים, מי שרוצה לא לשתות קפאין, ששוב אני אומרת, אני לא רואה סיבה, כי היום עד 8 כוסות קפה זה בסדר, אז כאילו מי שרוצה בלי קפאין בכל זאת, אז המשקה הזה הוא גם כן מעולה, 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 למי שבוחר או למי שרוצה גיוון ומי שזה טעים לו. מה עוד יש לעולש שאנחנו יכולים לשלב חוץ מעלים בשורש, ואני לא יודעת בעצם.
אני לא יודעת, זאת אומרת, את אומרת ששווה לשלם את הכסף בסופר על העולש הזה
יותר שנראה. נכון, את יודעת, קונים כאלה, שניים קטנטנים כאלה, וזה עולה מלא. עכשיו נזכרתי.
כן, אני חושבת.
כן.
בגלל זה, כאילו, האם יש לו יתרונות על
תראי,
חסה?
תראי, לגוון תמיד אפשר, והדברים, הירקות היותר נדירים תמיד יעלו יותר. לגוון כדאי, אני חושבת, כי תמיד יהיה משהו שאין בחסה או במשהו אחר. הגיוון הוא תמיד שורש התזונה הנכונה שנותנת לגוף את הכל. אז מדי פעם אני חושבת שכן.
אוקיי,
ותנסי טיפה מוקפץ, שפעם אני אכלתי במסעדה, זה היה וואו. טיפה מוקפץ עם טיפה רוטב סויה, ואני כנראה סילנו, אני לא זוכרת איזה מסעדה מהממת זאת הייתה בניו יורק, אבל זה היה אחד הדברים הטעימים ביותר.
הבנתי, יופי,
אז תודה רבה, תודה רבה.
וקלתי שלא שותה, שמשתדלת לשתות קפה בלי קופאין, זאת אומרת, הציקוריה זה...
כן, מעולה, כן, כן.
הבנתי, טוב, תודה רבה.
תודה רבה, תודה. ואנחנו הגענו לסיום של התוכנית, והיום המתכון הוא מאוד מאוד קצר, אבל שווה לכם לנסות. שירלי מקורס הדיאטה שלי בפייסבוק, שכבר הרדה המון המון במשקל, העלתה תמונה ורעיון לפיתה חלבון. שאלתי אותה מה זה פיתה חלבון, תשימו לב, אפילו לא מלכלכים כלים. מערבבים ביצה עם כף קמח שקדים וחצי שקית אפקת אפייה. זהו, אני עם אותו כלי שהרבבתי, שמתי את זה במיקרו, לשתי דקות, אם אתם עושים כמות כפולה, נגיד משתי ביצים עם שתי כפות וסקית אפקת אפייה, שלמה צריך לשים שלוש דקות. שמים את זה במיקרו שתי דקות, יוצא פיטה, אפשר לחתוך אותה באמצע, לשים בפנים בולגרית, עגבניות, מה שרוצים, ולאכול את זה בתור פיטה, שהיא בעצם 100 קלוריות מנת חלבון מלאה לחלוטין בלי שום פחממה. תודה לכל מי שעלה לשידור, תודה לכל מי שהזין ולכל מי שצפה, תודה למאיר הפרץ, לאיציק אהרון, לאסף חרמוני ולאליעזר בן יהודה. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. מאחלת לכולם שבת שלום ובריאות.
מיד ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
מאה ושלוש שפה.